שלום וברכה ברשות הקהל הקדוש. אני רוצה להמשיך את המזמור, מזמור כ"ז, שהתחלנו להתבונן בו בפעם הקודמת. הסתכלנו בעיקר בחלק הראשון של הפסוקים א' ו' שמתארים מלחמה, שהמשל שבהם הוא משל של מלחמה, של סכנת חיים, של תחושה שהולכים לאכול אותי, ואיזו עיקשות כזאת, עוצמתיות כזאת של דוד לעמוד בה מלחמה הזאת, ודאות שאין לה על מה להסתמך, משום שהתחושה של דוד זה שם השם, הרבה פעמים זה רק אוהל וסוכה, דברים מאוד מאוד נסתרים, מאוד רופסים כאלה, לא כדאי להתגונן בשדה הקרב. אבל הבקשה הזאת של אלוקים, הבקשה של דוד מאת השם, לשבת בבית השם, הבקשה, השאיפה היא זאת שנותנת לו כוח להיות דבק בוודאות שלו, שהוא יש לו אור, שהוא יצא מזה, שזה נכון, שהמעט מעט מעט שיש בו, יחסית דוד מרגיש מעט, לא עושה השוואות אלינו, אנחנו יכולים לעמוד מרחוק אל מול קרבת האלוקים האינסופית שהייתה לדוד. אבל דוד עומד במצבים כאלה, אמרנו שזה חודש אלול, זה מה שמאפיין את חודש אלול, ושיהיו מוקדש לרפואת רחמים בן חנה, בתוך שאר חולי ישראל בעזרת השם. מצבים כאלה אמרנו שחודש אלול מאפיין אותם, שחודש אלול אנחנו אחרי שנה, שאני לא יודע מה הספקנו, כמה בעיות ומורכבויות היו לנו בשנה הזאת, ואנחנו באים לבקש סליחה, גם שומעים שהוא סולח, לא שומעים סולח, זה לא משנה, זה כאילו לא, אנחנו פותחים פתח כפתחו של מחט, ואם אנחנו רוצים לפתוח פתח כפתחו של מחט, פרושה דבר שהכל סגור, שאין לנו אפילו סדק אחד קטן כפתחו של מחט. זה נראה חומה בצורה, זה נראה צור שלא מרומם אותי, זה נראה צור שתוקע אותי, שאותם כל קשר, ואנחנו, יש בנו, זה הכוח של חודש שלו, זה כוח כזה של אני לדודי, אני ראשון. כוח שיכול להביט במציאות ולשאוב עוצמה כזאת, אמת כזאת, שאנחנו מחוברים. אתה דודי, אני אתחיל ובסוף אתה, כן, אתה תפתח לי כפתחו של אולם, שזה יותר החצי השני של המזמור ההמשך של פסוקים זין עד יודלת, שבהם משתדל לגעת היום בעזרת השם. אז חודש אלול באים, ואנחנו מלמטה, אנחנו עם כל האבק הדרכים שאספנו על עצמנו במשך כל החודשים הארוכים שעברו מראש שנה הקודם, אנחנו ניגשים אליך. החצי השני, אני חושב שקצת יחסנו אליו, החצי הראשון מסתיים בזבחי תרועה, הצלחתי, אני מחובר, זה מגיע. ובפסוק זה אני אשוב מהלך, כי בכל זה נפתח עוד פעם בכאב, בתחושה שלא שומעים את דוד, שהוא קורא, קולי יקרא, מה זה קורא? הוא מספר לאלוקים, שמע, אלוקים, אני קורא לך, קולי יקרא, לא כתוב שמע השם קולי, שמע השם כי אני צועק פה, וכאילו התחושה היא שאף אחד לא שומע. זה לא זיגזוג, לא חוזרים מההתחלה, אני חושב, לאיפה שהיינו בפסוק א', שהכל חושך והכל לולא השם, שלולא המעוז הזה של אלוקים, אז הכל היה מתרסק לי. אנחנו חוזרים למקום אחר, קומה אחרת. אני חושב שהחצי השני יותר נוגע בדודי לי, עוד לפני שהשם. אני לדודי זה אמירה לא פשוטה, לא קלה. אבל האמירה הזאת שואבת כוח מתוך זה שאנחנו יודעים שדודי לי. במילים האלה אנחנו ננסה להבין בעזרת השם את הפשט. אז אמרנו ששמע השם קולי יקרא וחונני וענני, זה תחושות כאלה שאתה לא מכונן, לא מגיע לי, חונני זה לא מגיע לי. ואני, אתה לא עונה לי, אתה לא שומע אותי. מה? מה דוד אומר בשמע השם? מה קורה קולו של דוד? הרי הוא כבר זבח בעולו זבחי תרועה. כבר יש צור ירום ממני. אז מה עכשיו? מה אתה רוצה עוד? אוהו מה שאנחנו רוצים עוד. פסוק ח', לך אמר ליבי בקשו פני את פניך אדוני אבקש. ושם הגענו אם אני זוכר טוב. אז מה הפשט של הפסוק לך אמר ליבי? הפסוק לכאורה הוא בעייתי. מבחינת הפשט הכי פשוט. מה זה לך אמר ליבי? ליבי אמר לך, הוא צריך להגיד לך משהו. במקום להגיד מה, הלב שלי אומר לי בקשו פני. הלב לא מתכוון שנבקש את פני הלב. הלב בתוכי, נכון? לך אמר לי בי, בקשו פני את פניך השם מבקש. החצי השני זה דוד מבצע. אומר, אני מבקש את פניך. אז מי אמר למי, בקשו פני? ליבי אמר לי, אולי לא רק לי, בלשון רבים, לכל עם ישראל. ליבי אומר, אז מה זה לך? לך, אז הפרשנים אומרים שלך, שבאמת השם לא אמר לי, בקשו פני. זאת אומרת, בקשו פני זה גוף שני. השם אומר לי, בקשו פני, נכון? אומר, בקשו פניו, בקשו פני. מי אומר בקשו פני? השם. כן, השם. התכוונתי להגיד לי בי, אבל יצא לי השם, וטוב יצא. הלב שלי אומר לי, שאתה אומר בקשו פניי, אתה לא אומר לי. לך הכוונה בשמך, בשמך. אני שומע אותך דרך הלב שלי. אתה לא אומר לי את זה. עוד מעט ניגע מה זה בקשו פניי, ונבין למה זה כל כך לא פשוט, כל כך זה מורכב. אני לא רק רוצה לבטוח בהשם, ולא רק רוצה לסמוך על השם, ולא רק רוצה להיות צדיק, כמו שנאמר, לא רק רוצה ליצור אמון וודאות בקשר שלי לאלוקים, כמו שיותר היה מודגש בפסוקים הראשונים. עכשיו דוד אומר, אני חותר לקומה אחרת. אני חותר למה? את פניך השם מבקש. פניך השם מבקש זה קומה אחרת לגמרי. מה זה את פני השם? פני השם לכאורה זה דבר שאי אפשר לבקש אותו, נכון? כי כשמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הראיני ענה את כבודך, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, כי לא יראה אני אדם וחי. פני השם זה מדרגה כזאת שהיא כביכול, ככה, מה זה כביכול? פסוק מפורש בתורה. למשה רבינו, רבם של נביאים, הספקלה המהירה, משה רבינו הגדול והענק, לא הקדוש ברוך הוא אומר, לא יראה אני אדם וחי. אז דוד עכשיו מנסה לבקש משהו, שלא כשמשה לא השיג אותו, אלא היא בלתי ניתן להשגה. בקשו פניי, לכאורה בתורה כתוב, אל תבקשו פניי. ראית את אחוריי, זה הרבה מאוד, הראה לו קשר של תפילים מאחורי הראש. זה לא אחור ולא פנים, כמובן זה הכל משלים. אבל רמות של מפגש עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר שרמת המפגש הזאת בלתי אפשרית. ודוד אומר, כן, היא כן אפשרית. אתה אמרת לי, אתה אמרת בקשו פניי. איפה אני אמרתי לך? הלב שלי אומר שאתה אמרת לי. זאת, אין לי מקורות. יש לי, הלב שלי. הלב שלי זה מקור... זה מקום חשוב, בטח זה מקום חשוב. הלב של דוד, אני מתכוון לומר. לך, ואולי גם אם דוד אומר את זה, ואנחנו אומרים את זה, אז גם הלב שלנו מקום חשוב. צריך לבדוק מה הלב אומר, מה הוראת הלב אומרת, נכון. אבל הלב זה מקום, ודאי. אין אדם למד תורה על מקום. שליבו חפץ, אנחנו בוטחים בלב. אפשר להתווכח, יטוב שרשור שאלות, ומחרים להלכה. בדברים הכי חשובים בחיים, לפי הלב. אז הלב שלי אומר, אבל לך הוא אומר את זה. לך לא בשבילך. פרשנו בשמחה, הכוונה בשמחה, בשמחה. זה משהו הזוי, משהו לא יגיד, מה פתאום בקשו פניי? כן! הלב שלי אומר בקשו פניי. ואני מאמין ללב שלי. אני מאמין ללב שלי שאלוקים מדבר דרך הלב שלי. מה הכוונה הלב שלי? משהו בפנים, משהו בפנים. השכל שלנו הוא מוגבל. הרגשות שלנו מוגבלים. אתה יכול להיות חכם ועוד יותר חכם ועוד יותר חכם. בסופו של דבר, המוח שלנו מוח... אנושי, ואנחנו לא, לעולם לא נוכל להבין את אלוקים, לא נוכל להסביר את אלוקים, ולגדלותו, לענקיותו. אנחנו מאמינים באלוקים. אי אפשר להבין את אלוקים, נכון ככה? זה זוהר, אבל זה ידוע, זה מפורסם, כולם מכירים אותו, לית מחשבה תפיסה בי, נכון? למדתם את המילים? לית מחשבה תפיסה בי. זה החצי הראשון של המשפט, לית מחשבה תפיסה בי, אבל בראות הדליבה שייך בי, משהו כזה בערך הציטוט. ללב, כן יש מפגש עם ה... אלוקים, אפשר להבין הרבה דברים, ואפשר וחייבים ללטש את ההבנה, ולשכלל אותה, ולרומם אותה, ולחבס אותה בוודאי. אבל ללב יש מפגש עם משהו שהוא הרבה 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 יותר עמוק ממה שהשכל יכול להסביר. אז הלב שלי אומר לי, כן יכול להסביר, לא יכול להסביר. הלב שלי אומר לי, והלב שלי אומר לי, בטח ליבו של דוד, אבל אחריו כולנו בעדינות, בזהירות גדולה, בהרבה עצה, בבקשה יכולים לבטוח בו שהלב אומר כן, תבקשו את פניי. תבקשו את פניך, ואני הולך על זה, את פניך השם מבקש. זה קולי יקרא. קולי יקרא. זה כבר לא עצם הקשר, זה כבר לא הכנות שלי בעבודת השם שלי. זה אני עכשיו חותר למקומות שיגידו לי שאני מדמיין. מדמיין. תראו, אנחנו מדברים עכשיו על דוד. אבל זה כמו דוד, זה כמו אורות התשובה, נכון? אתם יודעים שבאורות התשובה הרב זצ"ל מתאר לנו הרבה מצבים של התמודדויות נפשיות עם חטא, עם אוזלת יד, עם... נמיכות של חיים, ויש הרבה, מאיפה הרב מכיר את כל התיאורים האלה? הרב עומד שם בגובעי מרומים, בשיא אצילותו וקדושתו, מאיפה הוא יודע לחדור לתוך ליבו של האדם הקטן הזה, החוטא הזה? אז יש כל מיני תשובות, יש תשובות שאומרות שסוד השם ליראיו, זה רוח הקודש כזאת שמאפשרת לנשמות גדולות, שמנהיגות דורות, לחדור להם, לבבות של אנשים שמחוקים מהם מאוד. זה תשובה שהיא ודאי יכולה להיות נכונה. התשובה הפשוטה יותר זה חטא זה אמרנו, חטא זה לא עבירה. חטא זה לא בא מישהו ועבר לשולחן ערוך. אנחנו בתפילה אומרים, וחזרנו בתשובה שלמה לפניך, אתם יודעים גם לא כתוב בשולחן ארוך, אם אתה צדיק, אל תגיד את הברכה הזאת. נחזרה לנו תשובה שלמה לפניך, זה הגעגוע האינסופי, לחזור ולשוב, ולחזור ולשוב, ולחזור ולהתעלות ולהתגדל. אז גם נשמות עליונות, הן נשמות שהן מבקשות הרבה יותר, ואיפה שהן נמצאות, לעומת איפה שהן חושבים, שהן יכולים היו להימצא, אז הם יכולים לתאר את זה במצב נפשי כזה של צער גדול וחטא קודר, לא חלילה שהם שמזיזו מוקצלו עלינו, הם במקום אחר, במערכת היחסים בין אהבת השם ויראת השם, הם בנו את זה לא תמיד כל רגע בצורה הכי מדויקת שיש. אז ככה זה מזמור דוד המלך, כולנו בוכים עם דוד המלך, כולנו שמחים עם דוד המלך, כולנו אומרים הללויה. זה לא שאני עכשיו מה כוונת המשורר, זה מה כוונת המשורר שחודרת לתוכי, איך היא מרוממת אותי, איך היא פועלת עליי. אז שמע השם קולי יקרא. אז דוד מבקש פה משהו דמיוני. זה היכולת שלנו, בימי אלול, לדמיין, לפנטז, בקודש, בקודש. לבקש, להרשות לעצמנו, לבקש דברים שהם, שמה הקשר למציאות עכשיו? השכל שלי לא אומר. בקשו פנה איזה מדרגה אלאית, אלאית, אלאית. הכל אחד, גם בתוך כלל ישראל, בקשו פנה איזה כולנו. דוד אומר לכולנו, לא בקש פנאי. בקשו, כולנו, כל מי שיקרא את המזמור הזה. הוא כותב את זה גם בשבילנו. אבל כל אחד יכול וצריך וכדאי הוא לקחת. בימי אלול יש ברכה כזאת, אנרגיה כזאת בחודש אלול, שאומרת לנו, בלכו בגדול, תרשו, תרשו לעצמכם להגיד מילים גדולות. להגיד מילים גדולות. זה לא מהשפה ולחוץ בחודש אלול. זה יכול להיות אמיתי, כן. זה מקום שהשכל לא אומר, אבל אם הלב שלכם ככה מבקש, אז קחו, בואו ניקח את זה ברצינות, כן. בואו ניקח בגדול שאיפות בעבודת השם, ושאיפות בירת שמיים, ושאיפות בגדלות בתורה, ובעבודת השם, שאיפות רוחניות, רוחניות בעניין אישיות, ובעוצמות חיים, ובקידוש השם, ולעשות טוב לישראל עמו. לקחת מילים, כן, לא צריך להגיד אותם לאף אחד, הבעיה אולי להגיד את זה שאני אאמין לעצמי, לא שמישהו אחר אומר לעצמי. אז זאת הכל יקרה. זה שמע שם קולי יקרא, זה כמו קולי יקרא, זה קריאה, קריאה, אני קורא לאחרים, נכון? אני לא רק משמיע קול. יש פה איזה קריאה כזאת שאני מבקש מהשם, דוד מבקש, שמכונן, היא לא מגיע לי, נכון? חנינה, אבל אתה תענה לי. שמה? לך אמר לי מבקשו פנה את פניך השם אבקש. זה מאוד מאוד קשה, הפסוק הזה. למה פסוק ח' הוא קשה? כי פסוק ת' אומר שכביכול הקדוש ברוך הוא לא משתף פעולה עם פסוק ח', נכון? פסוק ח' הלב שלי אומר לי שמה השם אומר? בקשו פניי. ומה פסוק ת' אומר? שהוא לא עוזר לי, הוא מסתיר את פניי, את פניו ממני. אם דוד מבקש אל תסתר פניך, זאת אומרת שמה קורה עכשיו? הוא כן מסתיר את פניו. הוא כן מסתיר. שוב, מה זה נחשב הסתרת פנים לדוד? זה מדרגה אחת. אנחנו קבעו לנו כל גדולי ישראל לומר את המזמור הזה, לא לדקלם את המזמור הזה, לא לצייץ אותו, לחשוב אותו, להתבונן בו, לנשום אותו, זה עם אלול. אז אנחנו לוקחים את זה אלינו. מה זה הסתרת פנים לכל אחד ואחד? מה זה פנים? פנים, אני לא יודע מה, זה לא יראה לי אדם וחי. פניי לא יראו. אבל אני יכול להבין, במשל הפשוט, מה זה פנים? אם אני רואה אותך מהפנים, או רואה אותך מאחורה, זה אתה. אני יכול לזהות אותך גם כשאני רואה אותך מאחורה. אבל הזיהוי הוא מאוד חלקי. מאחורה אנחנו דומים להרבה אנשים. בוודאי כשאני מביט בך מאחורה, אני לא רואה את הפנים, את העיגול הקטן הזה, שדרכו אתה פוגש את העולם. בלי העיגול הקטן הזה, אז העולם לא היה קיים מבחינתנו, נכון? לא היינו רואים אותו, ולא מריחים אותו, ולא טועמים אותו, וגם לא שומעים אותו. היינו מנותקים לגמרי. היכולת שלי לפגוש את העולם מדרך הפנים, ו... פנים זה משהו מוזר, זה פנים וחוץ, נכון? פנים זה משום פנים, אבל זה כעס הפנים, נכון? כעס הפנים זה רק, הוא עושה את עצמו, זה כלפי, זה בפנים הוא כזה, אחד בפה ואחד בלב עם משהו כזה. אז פנים, לא, פנים זה חיצוני אני מתכוון. הפנים חיצוניות, אבל זה חיצוניות פנימית, זה פנים. זה פנים חיצוני. הפנים זה מין רקמה מאוד מאוד מצומצמת, שאם אני מביט לך בפנים, אם אני יודע להביט, אם אתה בפנים שלך בכלל מעניינות אותי, אז כל העולם הפנימי שלך נחשף דרך הפנים שלך. ודאי שמצב הרוח שלך, ההרגשות שלך, הפנים בעזרת מעט מאוד תנועות, נכון? מעט מאוד תנועות המשקפות אינסוף מצבים. אם הפה עולה ככה, הזווית של האף, הזווית של הגבות, יש אינסוף תצורות, כי זה מופלא, איך בכל כך מעט, ואתה יודע, גם בלי שאתה מבין בדיוק, איפה נמצא האדם שלפניך. הוא מחייך, הוא מתוח, הוא עצבני, הוא נבוך, הוא מבועל. זה קל מאוד לנסח את זה, ואם הוא מזייף בעלה, הוא מזייף שמחה, גם את זה אפשר עוד דרך הפנים. וכמה שאדם יותר פנימי, אז הוא רואה בפנים, נכון? איך הפסוק בישעיהו אומר, הכרת פניהם ענתה בהם. תלמידי החיים, צדיקים גדולים, מאוד שנפגשים עם אדם, אז דרך הפנים הם... אני רואה לך בעיניים, אפילו אנחנו אומרים, נכון? רואים בעיניים שלו, רואים בעיניים עצב, רואים בעיניים תקווה, או אש בעיניים, זה ביטויים כאלה שהם לא פיזיים, אתה לא יכול לקחת למעבדה ולראות עצב בעיניים או אש בעיניים, אבל לב, מפגש הלבבות מתרחש דרך הפנים. עד שאני מפגש מישהו דרך הפנים, הוא חי וקיים, הוא נוכח בשבילי. שוב, אם הוא מעניין אותי, אם אני, אם יש לי יכולת פנימיות, אם אני לא פנימי, אז אני לא רואה גם את הפ... לא יעזור לי, לא יעזור לי. ארמית נקראת בספרים לשון אחוריים, לשון אחוריים, מה הכוונה? היא דומה מאוד לעברית, אבל היא חיצונית מאוד, היא שטחית מאוד, היא כביכול. אז אני זה אותו אחד מקדימה ומאחורה, זה נכון, אבל איך אפשר להיפגש בנפש שלי, באישיות שלי, במרחבי החיים שלי? זה פנים, זה המשל של פנים. קדוש ברוך הוא, אין פנים, אין אחור, הוא אין לו דמות הגוף, חס וחלילה. אבל זה משל, ראית את אחורה, אפנוי לרוע, הכוונה שלפגוש את העצם האלוקי, נקרא לזה, את הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה מילים מפחידות שאני אפילו מפחד להגיד אותם פה עכשיו. זה, 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 זה העולם הזה, כמה שנתגדל, וכמה שנתקדש, וכמה ש, ש, שנעלה. אז משה רבינו, נכון, תנו לו ממתת שערי קדושה. זה, זה, יש משהו, יש משהו מעבר שלא קשור להתנהגות לא נכונה, שלא קשור למשהו שהוא לא בסדר. יהיה מעצם היותי מוגבל, כי ככה הקדוש ברוך הוא רצה שאני אהיה מוגבל. זה מתווה החיים הראשיתי של העולם הזה, שפני השם לא יראו פה. זאת אומרת, לפגוש את אלוקים, תמיד, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. מה זה עין בעין? יש דברים שאתה לא רואה עין בעין. זאת אומרת, אתה מסתור, רואה בערך, רואה פחות או יותר, רואה עקום, רואה מזה, לראות עין בעין זה פנים בפנים. פנים בפנים. אז דוד מבקש, לא מבקש, אלוקים, דוד אומר, אני שומע את הלב שלי אומר, בקשו פנים, אנחנו רוצים פנים. בתפילת 18 אנחנו אומרים, כי ואור פניך, גם ברכת כהנים, זה גם בסוף התפילה, כי ואור פניך, יאר השם פניו אליך, כי ואור פניך, בשבשים שלנו, ואור פניך, פנים זה אור, הארת פנים, הארת פנים. פנים זה אור, לא יוצאים פלאשים של אור. אבל כשמישהו מסתכל עליך, הוא באמת מסתכל עליך, אז אתה מרגיש אור, אתה מרגיש אנרגיה, אתה מרגיש כוח, אתה מרגיש גודל. והברכה האחרונה שמסיימת את תפילת 18, אתם אומרים ששלושת הברכות האחרונות, כתוב שלושת הבקשות האחרונות זה הראשונות, התפילה מורכבת משלושה חלקים. התפילה עצמה זה 13 הברכות האמצעיות, אבל יש שלוש ברכות ראשונות, זה שבח, ושלוש ברכות אחרונות שהן תודה. אז הרבה האחרונים שואלים, מה זה תודה? יש ברכה, מודים אנחנו לך. רצה ושים שלום, זה בכלל לא תודה, כביכול. יש כל מיני, לא על זה רציתי לדבר עכשיו, יש כל מיני תירוצים. אבל יש כאלה שאומרים שכן, שהברכה הזאת ששים שלום היא ברכה שהיא כולה תודה. זה בקשות, אבל זה בקשות שבכלל, עצם שאתה מבקש, זה בגלל שאתה מבין שאתה הולך להיפגש פה עם... מה זה תודה? תודה זה הכרה, שנותנים לך דבר שלא מגיע לך. שאתה נפגש עם דבר שהוא הרבה יותר גדול מעצמך. וככה האחרונים רוצים לומר, שברכת שים שלום היא אתה ניצב במקום שאתה מבין שהוא לאין ארוך יותר ממה שאתה יכול לבקש בכלל. זה בקשות שלנו מייזים לבקש. זה באור פניך נתת לנו, זה מה שאנחנו רוצים משים שלום. משים שלום אנחנו לא רוצים אור, אנחנו רוצים את אור הפנים. זה געגוע למשהו שכביכול... אי אפשר להתגעגע אליו, אז אור פניך, אז זה מה שאני מבקש, דוד מבקש, בקשו פניי, וכל אחד, מה זה בשבילו, כל אחד, איפה שנמצא, כל אחד בקומה שלו, במאבקים שלו, בהתמדדויות שלו, זה לשבור את, את תקרת הזכוכית קוראים לזה, נכון? זו תקרה שהיא דמיונית, והיא לא קיימת, אבל אני, בתודעה שלי, אמרתי, אין סיכוי שאני אצא משם, אין סיכוי שאני אשתחרר, וזה כביכול איזה, זה צינוק שהוא יותר נורא מכל חומות הבטון, כי חומות הבטון אתה מבין בסופו של דבר שאתה יכול לנפץ, אבל אם הדמיון שלי, התודעה שלי בנתה לי, לא, זה אני לא מסוגל, זה אני לא יכול, זה ניסיתי כל כך הרבה פעמים, כל אחד ואחד לפי עניינו יחליט מה זה בשבילו, איזה מין פריצה כזאת שהיא מדומיינת, 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 ולא מדומיינת. השם, ליבי אמר, אני חוזר לפסוקים, ליבי אמר בקשו פניי, אבל מה בפועל? מה קורה בחיים? השם מסתיר פניו. זה לא שאחרים אומרים לו שהוא מסתיר פניו, זה הוא אומר, אל תסתיר פניכם. אז איך זה מתחבר בכלל פסוק ח' פסוק ט'? איך ליבי אומר שאתה אומר בקשו פניי כשבתכלס אתה מסתיר פניך ממני, נכון? אמרתי, אם אתה אומר אל תסתיר, אז סימן שהוא כן מסתיר. אז נכון, אז דוד אומר שם, אני יודע שהמציאות אומרת לי שאתה מסתיר פנים. אבל הלב שלי, הלב שלי לא אומר אל תסתיר, הלב שלי לא אומר שאתה לא מסתיר, לא כתוב. מה הלב שלי אומר לי? שאתה רוצה שנבקש למרות הסתר. אני יודע את המצב שם. תראו, זה כבר אחרי ששת הפסוקים הראשונים, שכבר הבנתי, אני ירא שמיים, אני מחובר להשם, אני מתגונן, אני ניצחתי בקרבות, אני לא סמרטוטי. בסדר, אני נמצא בקומה, ופה אני יוצא לאיזה מהלך שדורש ממני הרבה יותר. אין פה מלחמה, אתם שמים לב? בשמונת הפסוקים, ששת הפסוקים הראשונים זה התיאור של קרב, קרב קשה מאוד, של הגנה וניצחון. בשמונת הפסוקים אומרים, אין מלחמה. אין אויב, יש עוד בעיות, כן, אבל הבעיות הן במקום אחר לגמרי. הבעיות הן במקום שאני מנסה לבנות, לכן אני קורא את הקומה החדשה, ששת הפסוקים, זה אני לדודי, יש, כן, אבל דודי לי, שוב, זה עוד לפני. אני עוד, אבל אני יודע. אז עכשיו אתה מסתיר פניך, ומעולם הלב שלי לא אמר שאלוקים לא מסתיר פניו. הלב שלי אמר שאני אבקש, את פניך השם אבקש. אבקש זה לחתור, אבקש זה לזוז, אבקש זה... זה לבקש, לרצות מאוד מאוד, לנוע לשם, אני עוד לא יודע איך נעים לשם דרך אגב, ממש לא. איך אני יוצא מהבור שאני נמצא בו, איך אני משתחרר מהמלכודים שאני מרגיש שחוסמים אותי מכל הכיוונים. אבל על הפרקטיקה נדבר אחר כך, גם עם עצמנו. גם עצמנו. יש משהו בחודש אלול, תראו, המזמור הזה הוא נכון תמיד, אבל אם קבעו לנו בחודש אלול, אז לא אמרו, זה מזמור שמספר לנו, יש... כמו שיש מזג אוויר מסוים בחודש אלול, ששונה מזג האוויר של חודש אייר, אז יש גם ברכה, איזה שפע, איזה הנהגה אלוקית מיוחדת. לכל חודש, נכון, יש במוסף של ראש חודש, יש את הברכה המיוחדת של אמצע המוסף, בקדש ראשי חודשים. אז איך אומרים את היוד קי וו קי, זה מקובלים, אין לי מושג מה זה, אבל יש את זה בהרבה סידורים מודפס, שלכל חודש יש פסוק אחר עם ראשי תיבות. אז המקובלים יודעים, אני לא יודע מה המשמעות, אבל ברור שהמקובלים אומרים כל חודש זה פגישה שונה עם אלוקים, לכל חודש, כמו, שוב, כמו שאמרתי, כמו מזג האוויר, לכל חודש יש פגישה אחרת עם מזג האוויר, זה גשמי לחלוטין, אני מתחיל מזה שיש איזה, זה מאוד דומה, בסדר? חוקי הפיזיקה והמתמטיקה לא משתנים, אז זה גוונים כאלה, וזה הגוון המיוחד, כדאינו לדעת את זה. כי זה בידיים, זה כוח זה לא יהיה קל, זה מבטיח לכם. אבל יש ימים שאתה עובד קשה וזה לא מצליח, ויש ימים שאתה עובד מאוד קשה, ואתה יודע שאתה לא יגיע לריק ולא עמל לבעלה. אז בחודש אלול, אתה יכול לשמוע שהלב שלך אומר בקשו פניי, וזה ממש לא שם, זה אל תסתר פניי. אבל אני אבקש. אני אבקש, ובתור בקשה ראשונה, זה אני אבקש, לא אתה תבקש. אני לא מצפה, יאללה אלוקים תבוא אליי. זה אני לדודיוד. אבל אל תפריע לי קודם כל, יכול לבקש, זכותי לבקש, אני מבקש ממך ואני, זה שתי בקשות, נכון? המילה האחרונה בפסוק חייתי בקשה, ושתי המילים הראשונות בפסוק תתן גם בקשה. אבל בסוף פסוק ב' אני מבקש, הכוונה אני מתגעגע, אני תובע, אני שואף. ובתחילת פסוק תתן אני מבקש ממך. אל תסתר מפניך, אל תת באף עבדיך, מה זה אל תת באף? אף זה כעס. אפשר לי, אני עבדיך. ואתה יכול לפנות עליי בהרבה צורות, והגיוני מאוד שתפנה אליי בצורה של אף. תת זה תיתה אליי, איך תתייחס אליי? אל תתייחס אליי באף, כי מגיע לי לפעמים אף, כי יש סיבות, כי אני רוצה לבקש את פניך, בפועל אני ממש עוד לא שמה, בפועל יש סיבות למה אתה מסתיר פניך, ואני מעולם לא מאשים אותך, זה לא מגיע לי, חונני, חונני, זה מתנת חינם, בוודאי שכן. אבל בשביל זה אני חי, ואת זה אני רוצה, ואת זה אני מאמין. אז אל תת בעבדך, עזרתי, היית אל תתשני ואל תעזבני, אלוהי אישי. מה זה אל תתשני ואל תעזבני? זה, 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 זה פה קצת יש האשמות, בעדינות, בענבה, בצניעות. הוא מבקש שהוא לא ייטוש אותו, להיות נטוש, נטוש ועזוב זה, זה, זה משל להיות נטוש ועזוב. למה זה משל? זה גם נמשל. אנחנו מכירים מצבים של נטישה, שמענו לצערנו שזה זוועה, מה נטישה, מי זה נטישה, ילד נטוש. האדם לא יכול לחיות בלי סביבה תומכת. ילד לא יכול להיוולד בעולם בלי מערכות שהן עוטפות אותו ומגינות אותו. ואם מי שחייב לטפל בו לא מטפל בו, אז הוא נטוש. נטוש זה אחד החסכים היותר עמוקים. אפשר לתקן, אפשר לבנות, חייבים לבנות. אבל נטישה זו תחושה, הוא לא אומר לו, אל תשאיר אותי לבד, אל תעזבי זה, אל תשאיר לבד, אל תצ'ני זה. מה מתחבא מאחורי המילים, אל תצ'ני זה? כי אתה חייב לי, נכון? אתה חייב לי. אם מישהו לא רוצה להיותי, אז מצייר אותי, אתה נוטש, אני לא נוטש אותך. אם חלילה את הילד הקטן שלי אני עוזב, אז אני נוטש. על מי נטשת את הצון לבלי שומר? כך אומר אליאב לדוד המלך שהוא מגיע שם לגוליאת. אז בבקשה אל תסתר, בבקשה אל תת, אבל אתה נוטש אותי אם אתה מסתיר. אתה עוזב אותי אם אתה באף עבדיך. יש פה איזה דוד, עד עכשיו היה ילד טוב, אם אפשר לקרוא לזה, ועכשיו הוא חוצפה אפילו כלפי שמיה מעני, הגמרא אומרת. כשהדבר הכי חשוב לי בחיים ויסוד חיי זה את פניך השם מבקש, אז אני לפעמים לא נימוסי כזה קצת. אז זאת קדושה כזאת, והרבה ענווה, והרבה צניעות כמובן, אבל זה אהבה מקלקלת את השורה, זה אלוקים, אתה לא תעשה לי את זה, זה מנמירה כזאת. אתה לא תשאיר אותי לבד, אני זקוק לך, למה? כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. אבי ואמי עזבוני והשם יאספני, אז אמרנו שאפשר להבין את זה בשתי צורות. הצורה הפשוטה זה, כי נתתי בשבילך הכל. מה זה אבי ואמי? אבי ואמי זה איך שגדלתי, ואיך שחונכתי, ומה שקיבלתי. אבא ואמא מבטאים, משקפים פה בשיר, והפעם בחיים, את כל מה שיש לי. ולמענך אלוקים, אני מוכן לתת הכל, כי אתה תאסוף אותי. שימו לב, השם יאספני זה בלשון עתיד, לא כתוב השם אספני. אז בינתיים אבא ואמא עזבו אותי, והשם עוד לא אסף אותי. בינתיים אני לבד, הסכמתי את הכל. ואני חוזר למה שאמרתי פסוק קודם, כי אבי ואמי עזבוני, שבמקרה של דוד זה גם מדויק לא כמשל אלא כפשט. כי אין לי אבא ואין לי אמא. יש כל מיני פירושים ברש"י, השחרים פירושים פירושים אחרים. אין לי אבא ואין לי אמא, באמת דוד נטוש. אם אנחנו מדברים על קורות חייו הפרטיים, אצל דוד אין שום דבר פרטי, באמת דוד עובר חיים שהם גם באמת כנראה אינם פה בעולם הזה, בשלב שבו דוד אומר את המזמור, אבל גם אם כן בעולם הזה, וגם אם כן טובים ודואגים, אז הרבה פעמים אתה מרגיש שאולי שאבי ואמי עזבוני, ואבי ואמי באמת הם פיזית לא נמצאים פה, זאת אומרת הם לא חיים, הם לא פה, הם בעולם הבא כבר, אז זה לא נכון שאבא ואמא עזבו אותי, משום שהם לא בחרו למות, זה אתה עשית שאבי ואמא יעזבו לי. זה אתה השארת אותי בלי אבא ואמא. דוד אומר לאלוקים, אמירה שאין בה טיפת תרעומת חס ושלום, וטיפת יראו אחר מידותיו חס ושלום, אבל אמירה שיש בה תביעה מאוד מאוד גדולה, אתה שמת אותי בעולם הזה, זה הנטישה. אתה שמת אותי בעולם מסובך, בעולם קשה, בעולם מורכב, בעולם שאני מאוד מאוד רוצה להיות פה טוב, אבל זה שאני מצליח ולא מצליח, זה בגללך, זה גם בגללך. אני לא זורק אחריות. אבי ואמי עזבוני, זה, שוב, זה בפועל, וגם זה לא בפועל, זה מה שנתתי, וזה משל שההורים של כולם יאריכו ימים בעזרת השם, אבל זה אני לבד, אני לא יכול לחיות לבד. אתה בראת אותי בתור משהו שהוא חייב לקבל יניקה, תמיכה כזאת. אז אני מודיע לך, אם אפשר, בפסוק ת' הוא מבקש, הכל היה בקשות עד עכשיו, ועכשיו בפסוק י' אומר, הוא מודיע, הוא יאספני, אין מצב שהוא לא אוסף אותי. הוא אין מצב, ולו בגלל שאת פניך השם מבקש, ולו בגלל שהצבתי לי כזה חלום, חלום כמוס, שאני לא יכול לגלות אותו אולי לאף אחד, אבל לעצמי אני אגלה אותו, כן, אני רוצה להיות צדיק, כן, קחו את המילים הכי יפות של עבודת השם. כל אחד יבחר איזה מילים מדליקות אותו, איזה דמויות, עם מי הוא רוצה להזדהות, כמו מי הוא רוצה להיות, לאן הוא רוצה להגיע. ואת זה נכניס בתוך המילים, את פניך השם מבקש. לדמיין, בלי חוקים, בצורה פראית כזאת, דמיון חופשי לגמרי, בלי שום קשר לשאלה איפה אני נמצא היום ומה עשיתי עד היום, ועם איזה שטויות אני מתמודד ומה מפיל אותי. ואם יהיה לנו כוח להגיד שזה מה שהלב אומר לי, שזה מה שהשם אומר, ואם יש לי כוח להגיד באמת את פניך השם מבקש, אז אני יכול להגיד לו, השם יאספני, זה בטוח שהוא יאספני. ראיתי בתרגום, הוא כותב את זה בלי וו. את פסוק י' כי אביו אם יעזבון והשם יאספני, אז הוא אומר מטול, מטול זה בגלל. מטול דה אבא ואמא ישבקו אותי, בגלל שאבא ואמא עוזבים אותי, השם יכנוס לי, יכנוש לי, השם יאספני אותי. זה תרגום קצת שונה מהפשט שלנו, נכון? זה אצלנו כי אביו אמא עזבוני, אבל לפחות השם יאספני. ובגלל שאבא ואמא עזבו אותי, השם אסף אותי. השם יאסוף אותי, זה ברור, זה לא יכול להיות אחרת. כשמוריד את הוו, זה לא שני דברים. אבא אם עזבו, השם קונה זה, בגלל. זה לא למור... זה מחייב, זה לא יכול להיות. זה כמו שאמרנו בחלק הראשון, אם תחנה להם מחנה, אם תקום להם מחנה, זו, בזה עצמו שקיים מלחמה. אם אתה לקחת לי את אבא ואמא, או לקחת לי אבא ואמא, זה כל הדברים שעזרו לי, שסייעו לי, שאספו אותי. יכול להיות שאבא ואמא עוד פה בעזרת השם, אבל הם כבר לא יכולים לעזור לי במקומות מסוימים בחיים. יש מקומות שאין להם את הכלים ואין להם את האפשרויות, יש מקומות שאני צריך לעזור להם. אז אתה, אלוקים, זו הודעה כזאת. זה לא סידור עבודה על אלוקים, זה הגעגוע, זה בקשת הפנים. מה זה בקשת הפנים? זה לא בקשה של לכתוב פתק. זה להיות לא ריאלי ולהגיד כן, זה יהיה. אז אנחנו ממשיכים ליהוד א' בעזרת השם. אורני על שם דרכך ונחני באורך מישור למען שורריי. אז מה זה אורני השם דרכך? זה עד עכשיו היו חלומות ותקוות ורצונות ומאבקים, אבל אורני השם דרכך, יש פה דרך ואורך מישור. תוריד את זה לתכלס. זה עד עכשיו אני עסוק בחלומות שלי ומה בי ומה אני מאמין. תן לי כלים. מה זה תן לי כלים? זה לא חייב בבואה. תארגן את העולם כך שאני אצליח, שזה לא יהיה רק רצונות ודיבורים, שזה... זה יתממש בתוך המציאות. אורני השם דרכך, יש פה איזה דרך כזאת. היסוד בחיים זה לא הכלים. אתה מתחיל, אתה תצליח, מי שיצליח בית מדרש, זה לא בגלל שיש לו חברות הטובה, ולא בגלל שהוא ישן מספיק, ולא בגלל שהשיעור מוסבר טוב, זה בגלל שהוא מחליט שהוא יגיע לשם, בגלל שהוא משקיע, בגלל שהוא מאמין, בגלל שהוא נאבק, בגלל שהוא חותר. ברור שמה? שצריך לתת כלים. מי שמלמד תורה, ילדים, אז הדבר הכי חשוב בחיים זה מה יהיה? זה שהוא בעצמו רוצה ללמוד תורה. זה שהוא רוצה ללמוד תורה כמו שילד רוצה ללמוד תורה. אחר כך כדאי מאוד. מה? בטח כדאי. כדאי שילמד דידקטיקה ופדגוגיה ודמגוגיה. אולי לא כדאי שילמד. אחר כך כדאי שילמד, ילמד איך מארגנים כיתה ואיך מפעילים משמעת לפעמים ואיך מלמדים אותם סדרי לימוד. יש המון. ואיך החומר ברור. בוודאי שמורה שלא יעשה את כל זה. אז הכיתה תהיה בוקה מבולקה, אבל זה לא שם מתחיל. זה מתחיל בבקשה הפנימית. אם יש בקשה פנימית, זה לא דבר שאתה יכול להוציא עליו תעודה. זה בנפש, אם זה מדליק לך אור בעיניים, שאתה זוכה להיות במקומות האלה. אז אחרי, כן, זה נדלק. עכשיו יש בקשה לא רק ללכת לאיזה מכון שיארגן אותי. זה אורני השם דרכך, זה עשיית הדשמיה. אלוקים אני נלחם על זה, זה לא יישאר באוויר. אתה תעזור לי. אתה תעזור לי בתכלס, אורני השם דרכך, ונחני באורך מישור, למען שורריי, כי יש פה כאלה אויבים, שורריי זה מילה שלילית מאוד, שורריי זה כאלה שהם עומדים מהצד ולועגים בכאילו. הם מפחדים. ככל שהם רואים אותי, והם יותר חוששים שאני כנה, בשאיפות שלי, בחלומות שלי, אז ככה הם בפניקה, אז הם מחכים שאני אקשל. אז הם שמים זבוב על הקיר ומחכים שאני אגיד איזה מילה מחוץ להקשרה, וישר יוכיחו מה הפרצוף האמיתי שלי, נכון? ישר פרסמו את זה. זה לא איזה שנאה כזאת, רדיפה כזאת. זה פחד, משום שאם דוד כנה, אז זה משנה את כל העולם. זה לא בא מישהו נחמד ומציע איזה דרך יפה. אם הדרך הזאת נכונה, אם דוד טוען שאפשר לבקש פני השם, אז כולנו צריכים להיות כאלה. ומי שלא מאמין בכהוא זה, ביכולת שלו להיות שם, אז הוא מלא חלחלה. אם דוד כנה, אני אומר אם, ברור שדוד כנה. וזה שדוד כנה, זה מדליק אותך, זה מרים אותך, זה מוביל אותך אחריו, וזה יוצר גם גלי עדף, זה יוצר גם התקפות שרק מתעצמות ורק מתגדלות. ואת אומר, מאיפה השנאה? זה לא שנאה, זה חרדה. חרדה שאומרת, אני חייב להוכיח שזה לא נכון, כי אם זה כן נכון, אז זה גם חייב להיות שם. אז כמה שהמשיכה הפנימית, כמה שהמזמור יותר מושך ומושך, אז השוררים האלה, האויבים האלה, זה אויבים שיכולים להיות האנשים הכי חמודים, והכי טובים, והכי אוהבים אותם, אבל הם מפחדים מהאמת, הם חייבים, יש איזה פאניקה אדירה, כי אם זה אמיתי, אז הכל הולך להשתנות. אם זה אמיתי, אז כולנו צריכים להיות שם. אם זה אמיתי, אז אנחנו צריכים להשתחרר מכל מה שאנחנו רגילים אליו, ופותחים בו, וחושבים. ובזה ענוות אין סוף, אנחנו, הילדים שאנחנו גם נמשך לשם. אז כל איזה אירוע קטן שמישהו אמר איזה ואהבת, הדתה, פנדתה, פניקה. זה פניקה שהיא, לא יודע איך היא מנוסחת במוחות, אבל בלבבות אני יודע איך היא מנוסחת. זה יותר ויותר מושך, ויותר ויותר מושך. וכשאני משך אל מה שאתה מפחד ממנו, אז אתה צועק בכל הכל ומחפש המון הסברים, למה זה לא יכול להיות? ואצילו ואבוי, ואוי ואבוי. אז עושים את זה כשזה לפי שיטתם נכון, וגם כשלפי שיטתם זה לא נכון, אז כבר מאבטים וגוזרים ומשנים. יש ביקורת, יש לנו מה להתגדל, יש לנו מה להשתנות, יש ביקורת שהיא טובה, יש ביקורת שהיא לא טובה, בכל אופן היא צריכה לגרום לנו להיות יותר מדויקים, ויותר תיאורים, ויותר אליים. אבל יש ביקורת כזאת, שאתה מבין שההסבר שלה זה שעד פסוק יהודה, זה לא תכלס, זה דיבורים. ואז השוררים מחפשים את הפשטות שלי. אז למען שוריי, למען, מה זה? בגלל שוריי, מה זה למען? נכון? ככה יצירות. יש פה שוריי, מה שוריי בכלל בעסק? אורן יש שם דרכי, אנחנו נכון לרבה אור משור, מה אתה רוצה מהאויבים? אז יש אויבים וזה למענם, זה בשבילם, כי אם אתה תורני בדרכך, אם אתה תנחן באור משור, אז גם הם יבואו איתי. זה גם הגאולה שלהם. למי אמר לי בי? לא לי, לא הבקש, בקשו פניי. דוד קורא לכלף, אחות לכלל ישראל. אז אם הדרך שלי באמת דרך שיש באמת, ויש באמת, ברוך השם, אז יש כאלה שהם מפוחדים מזה. הם מפוחדים. והם משוכנעים, או רוצים להיות משוכנעים, שזה לא יכול להיות נכון. כי אם זה נכון, אז איך אני עוד לא מבקש. אם אתה מבקש, אז למה אני לא? ודווקא אז, כל מגרעה וכל טעות, היא מציקה והיא מציבה שאלות אמיתיות באמת על הדרך הזאת שמתגלית פה בתוך המזמור. זה אמיתי. אם זה אמיתי, זה לא דיון האם יש דגים מסוג מסוים בדרום האוקיינוס שקט, כי מה זה משליך לחיים? מקסימום תאכל דגים יותר טמטיצות. איך יראו החיים שלך? איך יראה שבטך וכמעטך? איך אתה מתנהג? איך אתה חי? אז זה דורש איזו מהפכה סופר עמוקה מבחינה רוחנית של כל העם היושב בציון. אז כשאנחנו מזהים את זה ומצטערים על זה, באמת מצטער כל מיני התקפות מכורות ומילים בוטות, אבל כל כך קל להרגיש, לחוש, מה תמון מתחת זה. זה ממי, אתם יודעים, ואת מי תוקפים, לא מקליטים כל מיני אנשים שנראה שהם לא אומרים את המזמור הזה, שיש תצורות דתיות שהן אמורות להיות הרבה יותר מאיימות ומפחידות, בואו נחפש דווקא אותם. לא, כי זה לא מדבר, כי זה לא מאיים, מה זה מאיים? הבשורה היא האיום הכי גדול. כי אם זה נכון, זה נכון. אז זה נכון שבחודש אלול יש לנו יכולת, כל השנה, בחודש אלול זה מודגש הרבה יותר, להקשיב ללב, והלב יכול להיות משוחרר, חופשי. לית מחשבה תפיסה בה, אבל לגעת במקומות שהם נראים תלושים. אל תתנה לי בנפש צריי, כי קמו וידי שקר ופי החמאס. אל תעשה שיצליח להם. למה? כי יש בי עדי שקר. יש בי, קמו בידי שקר. מה זה עדי שקר? עדים זה דבר שבא להוכיח לך מה קרה באמת, נכון? הדיינים לא יודעים, ובאים העדים, אני יודע בדיוק מה האמת. אז יש פה עדי שקר, יש שני סוגים של עדי שקר. יש עדי שקר שמספרים לך שקרים. הם לא, הם שקרני, זה בכלל לא היה. הם באים לנסות לספר סיפורים שלא היו בנבואו, וזה שקר. אבל לא לעדי השקר האלה מכוון דוד, כי שקרו עליו, מה זה ששקרו עליו? אבל אלוקים אי אפשר שקר, נכון? אנחנו יותר, אני חושב, בפשט דומים לעדי שקר כמו במרגלים. המרגלים, כידוע, פרשת שלך לא שיקרו. זאת אומרת, אין שם שקר אחד. נכון? כל המילים שם מדויקות. מבחינת, כמו שהרמב"ן אומר שם פירוש התורה, מבחינת המסר האינפורמטיבי, מבחינת המידע, הכל מדויק שם. החטא של המרגלים היה בפרשנות. בפרשנות. אז זה עדי השקר שקיים על דוד. מי זה עדי השקר שקיים על דוד? זה הצד השני של אל תסתר פניך ממני. איך השם מסתיר פניו? מה, השם עושה ככה? זה... השם מסתיר פנים. יש עדויות נגדי שכל המזמור הזה הוא לא נכון, הוא בבלט, הוא תלוש. מה העדויות? מה העדויות? העדויות זה התנהגויות שלי. העדויות זה מעשים שלי. העדויות זה מחשבות שלי. זה בא ומתנפץ, יופי, יש לי תפילה מתרגשת כל כך. על מי אתה עובד? מה? על מי אתה עובד? יש נתונים בשטח. זה עדים. למה זה עדי שקר? זה עדים. זה עדים. ארץ יכולת יושביה, היינו שם ככה, כל הזמן מתו אנשים. טוב, למה מתו? זו כבר שאלה אחרת, נכון? אנשי מידות, ענקים, נכון, מה זה אומר? יש איזה הרבה ביטויים. עדי שקר זה לא... תראו, אי אפשר לחזור בתשובה באמת, בלי לקחת אחריות על מעשים. אי אפשר רק במילים גדולות. אבל כן, אבל קודם כל צריך לדעת את היחס הנכון. היחס הנכון שאם יש בי החלטות נכונות ובקשות נכונות ורצונות כנים, אז ההתנהגות שלי היא חמורה מאוד, אבל זה די שקר. הנתונים נכונים, אבל זה לא מעיד שום דבר על הכנות בבקשה ועל היכולת שלי להצליח בבקשה. אני אעמוד מול העדויות האלה וישלם את המחיר ויקח אחריות ובאמת יזכך את עצמי ולא אתעלם ואמשיך לחטוף, אבל אני יודע שהם די שקר. לפי החמאס הם שודדים, חמאס זה גזל. הם שודדים, הם שקרנים. זה לא ישויות, זה אני. זה הקולות שבקרבי. זה כל מיני זיכרונות שפתאום צפים בך. ומספרים לך בלאג מה הרב אומר התשובה. כותב כמה פעמים, אתם מכירים כולכם את הפסקאות האלה. שאתה מתקדם בישיבה, לומד תורה, עובד, שמירת הלשון, תפילה. ופתאום אתה נזכר במשהו מלפני כמה שנים, איזה דבר מכוער מאוד מאוד שעשית, אני יודע, משהו כזה, ואז אתה הכל נכבה, כל השמחה, יש דברים נכון, הגוזל את הרבים, יש דברים שאי אפשר לתקן אותם, ומה אני יודע מי לקחתי, אני יודע מי החזרתי, אין סיכוי, הכל עבור אצל, אתם יודעים, פה בעולם הזה אפשר לשכוח, אצל האמת האלוקית הכל גלוי וחשוף, אתה מתמלא בכאב אדיר כזה, שהלב אומר, יגון, עומק יגון כזה, והרב אומר למרבה התדהמה, שדווקא זה אמור למלא את הלב, היגון ממלא את הלב שמחה, הוא נשאר ממלא יגון, יגון משמח, מן תארתי דסטרי כזה, משום ש היגון הזה פרץ אל לבך, משום שעכשיו אתה בשל, אתה מסוגל להתמודד איתו, שבאמת שמחת רוחנית, באמת התמודד רוחנית. כל עוד לא היית חסון, אז זה נשאר במעמקי תת המודע הרוחני שלך, משום שלא היית בשל ולא היית מסוגל להתמודד עם זה. עכשיו אתה נחשף לזה, כי באמת עולה וקומה, צומחת קומת חיים, הרבה יותר תורה, הרבה יותר עדינה. אז אתה מרגיש, הנפש מרגישה מספיק חסונה ובשלה, להוציא דברים מתוך מרתפיה, להוציא דברים שעד עכשיו הם יהיו בגדר כאלה שאם הייתי יודע אותם, הייתי מתפרק לגמרי. אפשר לגעת במקומות כאלה, אפשר לגעת בעדויות. יש עדויות, אבל הן עדויות שקר. נכון, יש בעיה קשה, אנחנו נצא מזה באופן מובן, באופן לא מובן. אני לא יודע איך אני אצא מזה. לולא האמנתי לראות בצור השם בארץ חיים, זה פסוק שלי וכביכול חתוך באמצע, נכון? לולא זה אם לא, אם לא. אם לא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, נו, אז מה היה קורה? הוא לא אומר. הוא לא אומר. ואז הוא לולא, תסביר. מה היה קורה ללא האמנת? אני האמנתי. יש בי עדים, יש בי חמאס. ואני האמנתי. אתה יודע מה קורה אם לא הייתי מאמין? אז יש מפרשים שאומרים שי"ב זה בגלל י"ג. י"ב זה אל תתנה לי בנפש צרי, אל תנו יש נפצריי, כי קמו בידי שקרפי החמאס, לא האמנתי. אתם יודע למה לא קמו בידי שקרפי החמאס? כי האמנתי לראות בטוב השם ארץ חיים. אם לא הייתי מאמין לראות בטוב השם ארץ חיים, אז היו קמים בידי שקרפי החמאס, זאת אומרת, הם היו שוברים אותי. העובדות היבשות, כביכול, שמותחות בזיכרון שלי, היו מרסקים אותי. אבל דווקא האמונה שלי, לא עכשיו, האמונה העתידית שאני אראה, אני אראה, אני אהיה שייך לטוב השם בארץ חיים, שזה מילים גדולות, לא ניכנס אתם עכשיו, כי אנחנו קצרים בזמן. אבל זה פירוש אחד. פירוש שני, אולי לפי הפשט, אני חושב, שלולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, אם לא הייתי מאמין לראות בטוב השם בארץ חיים, אז אני אומר לפעמים משפט כזה, נכון? תשמע, אם לא הייתי מאמין שתגיע, אני כבר לא אומר את החצי השני של המשפט. מתי אתה לא אומר את החצי השני של המשפט? כשהחצי השני של המשפט הוא כל כך קודר, כל כך שחור, כל כך כואב, שאתה לא רוצה להגיד אותו בכלל, כשהוא מובן לכולם. אתם יודעים מה אני עובר, הדרך אל השם, עם מלאת שמחה וטוב, ועדי שקר בפי החמאס, והמון מהקירות כאלה ש... אמרתי לכם, אין בהם אפילו פתח כפתחו של מחט. כן. ויש רגעים כאלה שאם לא הייתי מאמין, יש כאלה שאומרים בצורה מטורפת, אם לא הייתי מאמין... אז אין לי מה להמשיך להגיד, אין לי מה להמשיך להגיד. ועכשיו אנחנו מגיעים לפסוק שמסיים את הפרק, קבל אדוני חזק ויאמיץ לבך וקבל אדוני. יש בו שלוש הוראות, נכון? קבל השם, זה חוזר על עצמו עוד פעם בסוף הפסוק, למה זה חוזר על עצמו בסוף הפסוק? קבל השם חזק ויאמיץ לבך, אז יש פה שתי הוראות, למה שיהיה חזק? אם אני מקבל השם, למה חזק ויאמיץ לבך? כי הפשט הפשוט הוא ככה, כל המפרשים אומרים. קבל השם, אומר רשי, ואם לא תתקבל תפילתך, חזור וקבל, תקבל השם. ומה יקרה? מה יקרה כשתקבל השם? מה יקרה? לא בטוח שיקרה משהו. זאת הגיוני מאוד שלא יקרה כלום. ואז מה תעשה? אז תהיה חזק, תהיה חזק. אף אחד לא בא למכור לך סיפורים. הקדוש ברוך הוא יכל לשים אותם בעולם כזה, שבשנייה שאתה רוצה לחזור בתשובה, בום, הנה הוא רצה, הכל מסתדר, נכון? כן, זה נכון, אבל בסתר. הקדוש ברוך הוא שם אותם בעולם כזה, שאנחנו נדרשים לרצות. מה הקדוש ברוך הוא מבקש בתו לרצות? אבל לרצות באמת. אבל לרצות באמת, לרצות גם כשזה נראה לא קשור בכלל. ואז קווה אל השם, קווה זה קו, זה חבל כזה שמחבר אותך אל השם. אני מתחבר אליך. ובעזרת השם, זה מיד ייתן לך את התוצרים, אבל לפעמים לא. אם תצר עוד חזק, ולא מספיק שתהיה חזק, תצר ואמץ ליבך. ואחרי כל זה, עוד פעם לקוות אל השם. אם ראה אדם שתפילתו נהנה נהנה, יחזור ויתפלל. ו... מתוך זה אנחנו באים אל הימים המתקרבים כבר, רואים באופק את הימים הנוראים. במוצאי שבת בעזרת השם כל ישראל יתחילו להגיד סליחות, לבקש סליחות, לומר סליחות, כל הביטויים הנכונים. ואנחנו נתקדם, זה עוד ישורת כזאת שאנחנו במעלה ההר עולים. זה לא השבוע האחרון, אבל זה לקראת עוד קומה, והמזמור הזה, אנחנו אומרים אותו פעמיים ביום, אז ננסה להקשיב לו, ננסה לנשום אותו, ננסה להתמודות ממנו, שבת שלום וכל טוב.